אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים. פרק ט"ז שבבשורה על פי מתי מסמן נקודת מפנה חשובה בדרכו של ישוע. הוא מכריז על כיפה כעל מייסדה של קהילת המאמינים, ונותן בידיו את הסמכות לפסוק פסקי הלכה בהתאם להבנתו את כתבי הקודש. בהמשך הפרק הוא מנבא בפעם הראשונה על מותו בידי ראשי היהודים ותקומתו מן המתים 3 ימים לאחר מכן. כיפה הזדעזע לשם הנבואה הקשה ולא היה מוכן לקבל אותה, ועל זאת גער בו ישוע, שניצל את ההזדמנות כדי להבהיר לתלמידיו מה צריך כל חסיד להקריב בחייו כדי ללכת אחריו. החסידות אינה מעמד שקל להחזיק בו, משום שהחסיד חייב לדבוק בעקרונות שהתווה המנהיג. ישוע יצטרך לעבור סבל ועינויים קשים, והוא מבהיר לתלמידיו שזאת תהיה גם מנת חלקו של כל מי שירצה ללכת אחריו. הוא יצטרך להקריב הרבה בחייו ולשאת את צלבו שלו. החסידות פירושה ציות לרצון האלוהים מצד אחד, והתכחשות לעצמי מנגד. זוהי משימה קשה והיא כרוכה בהתנגדות לטבע האדם ולשלטון של האני בחייו. אולם המאמץ והקרבה יוכיחו את עצמם, כמו שאמר ישוע בפסוק 26 שבפרק ט"ז. מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו? או מה ייתן אדם כתמורה בעד נפשו? מה שקובע הוא לא מה שהאדם מרוויח בעולם הזה, אלא השכר שיקבל בעולם הבא. אין כל ערך לרווחים בעולם הזה, אם פירושו של דבר הוא הפסד של חיי העולם הבא. דברים אלה מזכירים את דבריו של קהלת. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? חיינו מאופיינים בחוסר ודאות. אין לנו כאן ביטחון מוצק וירושה שתחזיק לעד. דבר לא שייך לנו לתמיד, ובסופו של דבר, אנו שייכים למוות. מי שמחפש את הנכסים הארציים על חשבון האוצר שבחיי הנצח, מנווט את חייו באופן בלתי אחראי, ורק החטא יכול להסביר את חוסר המודעות שלו לחיי העולם הבא. הן עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם לכל איש כמעשהו. העתיד יהיה הניגוד הגמור להווה. אם עכשיו סובלים בן האדם וחסידיו מדחייה, ואחרית הימים תתהפך מציאות זו, אז יעניק בן האדם כבוד לכל חסידיו. על העיקרון שלפיו באחרית הימים יקבל כל אדם את המגיע לו מידי האל, דיברה התורה שוב ושוב. לדוגמה, במשלי פרק כ"ד נאמר, כי תאמר הן לא ידענו זה, הלא תוכן ליבות הוא יבין, ונוצר נפשך הוא ידע, והשיב לאדם כפועלו. האדם שלא יישא בעול ובסיכונים שכרוכים בחסידות, יפסיד את הכבוד שבחיי הנצח, ואולי את הזכות להיות בין הקדושים. אלא שימלאו אחר הדרישה שמוטלת עליהם, יזכו לגמול הראוי להם, כשיבוא בן האדם בגבורה עם מלאכיו. הקטע מסיים בהכרזה שהיוותה מקור לדיונים לא מעטים. פסוק 28. אמן, אומר אני לכם, יש מן העומדים פה שלא יתאמו מוות עד כי יראו את בן האדם בא במלכותו. יש כאלה שטענו כי ההכרזה מתייחסת לקטע הבא שבו עובר ישוע את ההשתנות לעיני כמה מהתלמידים. כאשר ראו אותו התלמידים על ההר עם משה ואליהו, הם ראו למעשה את ישוע בא במלכות השמיים. פטרוס יאמר לכך באיגרת השנייה, פרק א', לא אחרי אגדות מחוכמות הלכנו, כאשר הודענו לכם את גבורת אדוננו ישוע המשיח ואת בואו, אלא במו עינינו ראינו את גדולתו, שכן קיבל יקר וכבוד מאת אלוהים האב, כאשר ניסה אליו הקול הזה מהדרת הכבוד. זה בני אהובי אשר בו חפצתי. הבעיה עם הפירוש הזה היא שמה שכבר נאמר בפסוק הקודם, עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו ומלאכיו, ואז ישלם לכל איש כמעשהו, הפסוק הזה מרמז על אחרית הימים, חזרתו של ישוע בכבוד, והמשפט שיערוך לאחר מכן. וקשה לנתק את הפסוק הנוכחי, פסוק 28, מהפסוק הקודם. פירוש אחר מתייחס לפסוק 28 כאל תיאור של תקומתו מן המתים של ישוע. לפי פירוש זה, בו המלכות מתייחס לזמן שבו ישוע יקום מן המתים. לפי פירוש זה, מבדיל מתי בין פסוק 27, שמדבר על בואו של ישוע עם המלאכים באחרית הימים, לבין פסוק 28, שמתאר את התגלותו לפני קהילת המאמינים לאחר שקם מן המתים, בסופה של הבשורה. בגלל המורכבות שבפירוש זה, בא הפירוש הגורס כי בשני הפסוקים מדובר על חזרתו של המשיח באחרית הימים. בזמן שמתי כתב את הבשורה, הייתה רווחת האמונה שישוע יחזור במהרה בימיהם, וכי רוב האנשים שחיו בשעה שנאמרו הדברים, יזכו לראות את ישוע חוזר בגבורה עם המלאכים. למרות שלפי הפירוש הזה, ישוע נתן נבואה שלא התקיימה למעשה, רוב המפרשים המודרניים מסכימים איתו. תקומתו של ישוע מן המתים היא מעין הקדמה לחזרתו בגבורה של ישוע באחרית הימים, ולכן אפשר לראות אותו כצעד הראשון לקראת מלכותו של המשיח באחרית הימים. מתי לא הבחין בין התקומה למלוכה באחרית הימים, ועבורו היה מדובר בתהליך רצוף ומתמשך. מהקטע שקראנו מתברר שהמאמינים אינם יכולים להיקרא חסידים אמיתיים של ישוע אם הם יושבים בצד ומסתכלים על מאבקם של מאמינים אחרים למען הישועה. כל מאמין חייב להיכנס לזירה בעצמו, משום שישוע אינו תחליף למאבק האישי, אלא מנהיג את המאבק. הוא לא יפעל לטובת מי שאינו נוקף אצבע עבור המאבק. הוא קורא למאמינים, בואו אחריי ואעשה אתכם דייגי אדם. קריאה שאינה מותירה בידי המאמין את בחירת העיתוי והמעשים המתאימים. ישוע קרא לנו לשרת אותו, והוא זה שיחליט מתי ואיך אנו צריכים לפעול. הגענו לפרק י"ז שבבשורה על פי מתי. בתחילת הפרק ממשיך ישוע להבהיר בפני תלמידיו, הפעם באופן מוחשי, מהי דמותו האמיתית כמשיח האלוהים. ישוע מוצג לפנינו כגואל בדמותו של משה, או אם תרצו, הגואל החדש. לאחר שישה ימים לקח ישוע את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן אחיו. הוא העלה אותם להר גבוה לבדם, והשתנה לעיניהם. פניו זהרו כשמש, ובגדיו הלבינו כאור. ישוע מזמין שלושת התלמידים לעלות איתו אל ההר הגבוה, רחק ממקום יישוב. הוא מכין את הרקע למחזה עם מוטיבים שמזכירים את סיפור עלייתו של משה להר סיני, בספר שמות ופרק כ"ד, שישה ימים, שלושה תלמידים והר גבוה. הר הגבוה אינו הר תבור, כמו שמקובל לתאר בנצרות בלא שום יסוד, שהרי ישוע ותלמידיו נמצאו באזור הבניאס. ההר יכול היה להיות אחד מכמה פסגות שבאזור הבניאס, אולי החרמון עצמו. התיאור של ההשתנות הוא של משהו שקורה מבפנים, ולא של אור שירד על ישוע מבחוץ. הפועל השתנה מורה על כך שישוע עבר את ההשתנות בכוח האלוהי שפועל בו. גופו הקרין את הכבוד האלוהי שפרץ דרך הגוף ונראה כאור השמש לעיניהם המשתאות של התלמידים. גם משה, כשירד בפעם השנייה מן ההר והלוחות בידו, קרן אור פניו במידה שהרתיע את האנשים מלהתקרב אליו. הזוהר של בגדיו של ישוע שהלבינו כאור היא תופעה שנזכרת בכתובים בקשר לאישויות אלוהיות, כמו זה שראה דניאל בפרק זין. ועתיק יומין ישב, לבושו היה לבן כשלג, ושיער ראשו כצמר נקי. ויוחנן ראה בחזונו, והנה המון עם רב אשר לא יוכל איש למנותו, מכל האומות והשבטים והעמים והלשונות, עומדים לפני הכיסא ולפני השה, והם לבושים גלימות לבנות. ובין שבע המנורות כמראה בין האדם, ראשו ושערו לבנים כצמר לבן כשלג, ועיניו כשלהבת אש. ומרקוס, שמתאר את ההשתנות, כותב, בגדיו הבריקו והלבינו עד מאוד, עד כדי כך אין כובס עלי אדמות יכול להלבין בגדים. השתנותו של ישוע, שבה גופו האנושי קיבל את הדמות השמימית שלו, היא רמז לשינוי שיעברו כל אחת ואחד מהמאמינים במלכות השמיים. שאול השליח מתאר את השינוי שיעבור גוף האדם לאחר תחיית המתים, באיגרת הראשונה לקורינתים, פרק ט"ו. אבל איך יקומו המתים, ישאל אחד? באיזה גוף הם יבואו? אתה השחל, הן מה שתזרע לא יחיה אלא אם ימות. כאשר אתה זורע, אינך זורע את הגוף שיתהווה, אלא גרגיר ארום של חיטה או זרע אחר, ואלוהים נותן לו גוף כרצון אלוהים, ולכל זרע את גופו הוא. לא כל בשר הוא אותו הבשר. לאדם בשר משלו, לחיות בשר אחר, לעופות בשר אחר ולדגים אחר. יש גופים שמימיים וגופים ארציים, אך שונה הוא הדר הגופים השמימיים מהדר הגופים ארציים. לשמש הדר משלה, אבל אחר הוא הדר הירח ואחר הוא הדר הכוכבים, שהרי כוכב מכוכב שונה בהדרו, כן גם תחיית המתים. מה שנזרע במצב של כיליון, יקום באי כיליון. נזרם בקלון ויקום בכבוד. נזרע בחולשה ויקום בגבורה. נזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני. אם יש גוף נפשי, יש גם גוף רוחני. לפתע נראו אליהם משה ואליהו כשהם מדברים איתו. להופעת שתי הדמויות האלה יש סמליות רבה. משה מייצג את התורה ואליהו את הנביאים. משה פגש את האל בהר סיני ואליהו בהר חורב. התורה והנביאים ניבאו על הופעת המשיח, ולפי לוקס דיברו איתו משה ואליהו על הסתלקותו אשר היה עתיד להגשים בירושלים. ישנה סמליות חשובה בעובדה שמשה, נציג התורה, ואליהו נציגם של הנביאים, מדברים עם ישוע על העתיד לקרות איתו בירושלים. זו הוכחה נוספת לכך שנבואות התנ"ך והנביאים אודות מלך המשיח התגשמו בישוע המשיח. הגיע קיפה ואמר אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן. אם תרצה, אעשה פה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת, ולאליהו אחת. לוקס מציין שהתלמידים היו רדומים, כנראה מחמת המאמץ שבטיפוס על ההר, בגלל שהאל רצה למנוע מהם את המחזה מתחילתו. אבל הם התעוררו וראו את ישוע בכבוד השמימי שלו, כשהיה מדבר עם שני האורחים הנכבדים. מרקוס מציין שכיפה פנה אל ישוע בתואר רבי, בעוד שמתי ולוקס השתמשו בתואר אדוני, שהיה מתאים יותר למעמד שבו ישוע השתנה לדמותו השמימית. קיפה התרגש לנוכח המעמד המיוחד, ורצה להביע את נוכחותו לשרת את ישוע ושני הנביאים. הוא היה מטבעו מהיר תגובה, ומיד חשב על הקמת סוכה לכל אחד מהנביאים. חג הסוכות נקשר לאחרית הימים בנבואתו של זכריה, וקיפה חשב לחגוג את המעמד שנראה לו כאות למה שיקרה באחרית הימים. הוא רצה להאריך את הרגע המבורך ולהינות בחברתם של משה, אליהו וישוע, שהקרין מזיו השכינה. אולי חשב שהגיע זמן אחרית הימים, והם פשוט יכולים להישאר יחדיו על ההר. יש בתנ"ך נבואות שבהן מדובר על האל ומשיחו שבאחרית הימים ישכנו בקרב בני ישראל הקדושים. ויאמר אליי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים. קיפה הושפע מנבואות אלה, וחשב שהקדושים שבאו לבקר בארץ זקוקים למחסה. אבל קיפה טעה בהרגשתו. למרות שמתי לא ציין את העובדה שקיפה שגה, דבר שמרקוס ולוקס טרחו לציין, מסתבר שקיפה אכן מהר להגיב, משום שהרגע הזה לא נמשך זמן רב, וישוע עוד צריך ללכת אל מותו בירושלים. ההשתנות הייתה מאורע חד פעמי וחולף, ולא רגע שסימן את תחילת אחרית הימים כמו שקיווה קיפה. משה ואליהו צריכים היו להיעלם. עודו מדבר, וענן בהיר שחח עליהם, והנה קול אומר מתוך הענן, זה בני אהובי אשר חפצתי בו, אליו תשמעון. בעודו מתכנן את הקמת הסוכות, הופיע ענן בהיר שהעט ועצר, כשהוא עוטף את שלושת הדמויות השמימיות ואת שלושת התלמידים. ומתוכו חזר ונשמע אותו קול שמימי שנשמע בשעת תבילתו של ישוע. הפעם היה מכוון הכל אל התלמידים שליוו את ישוע. הופעת השכינה בענן החזירה את הנוכחים למעמד הר סיני ולמקראות אחרות שבהם הופיע האל בענן. ישוע מוצג על ידי הכל בצורה דומה לעבד אדוני שבנבואת ישעיה. הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. הכינוי עבד אדוני מתאים למי שממשיך את דרכו של משה, כי גם משה היה ידוע כעבד אדוני. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות ותמונת אדוני הביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה? ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אלוהים דיבר פנים אל פנים עם משה, כדבר איש אל רעהו, וגם אליהו הנביא דיבר אדוני בהר חורב, בקול דממה דקה, והוריד לו אש מן השמיים. אבל רק את ישוע מכנה האל, כבנו אהובו, ומציין שמחובתם של כל הברואים להישמע לו, ולא למשה או לאליהו שעמדו לידו. המילים אליו תשמעון, חוזרות על דברים שאמר משה לעם בספר דברים. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. והנה מתגשמת גם נבואה זו לעיני התלמידים. כשומעם זאת, נפלו התלמידים על פניהם ופחדו עד מאוד. ישוע ניגש, נגע בהם ואמר, קומו ואל תפחדו. הם נשאו עיניהם ולא ראו איש. זולתי ישוע לבדו. הנפילה על הפנים במחווה של השתחוות מתוך יראה חוזרת פעמים רבות בתנ"ך ולא רק בתנ"ך, וסימן לעוצמתו של המחזה שנראה לעיני התלמידים. יש כאן ניגוד בין פניהם החיוורות והמבוהלות של התלמידים לפניו הקורנות אור של ישוע. מרקוס כותב שהתלמידים החלו לפחד מיד לאחר שראו את ההשתנות והשיחה בין שלושת הנביאים, ולוקס מתאר את רדת הענן כסיבה ליראה. ואילו מתי כותב שהם פחדו לאחר ששמעו את דבר אלוהים בתוך הענן. המילים אליו תשמעון החדירו בהם את ההכרה שישוע הוא משיח האלוהים. הפקודה לשמוע לישוע התקשרה אצלם לא רק עם העתיד, אלא גם ממה ששמעו מפי ישוע עד כה, ובמיוחד לגבי מה שאמר להם לפני שעלו על ההר, אודות הסבל שהוא צריך לעבור בירושלים. ההשתנות של ישוע קיבלה משמעות שונה בהתאם לתקופה ולאדם שפירש אותה. את רוב המפרשים אפשר לחלק לשתי קטגוריות עיקריות. אלה ששמים את הדגש על מוצאו האלוהי של המשיח, ואלה ששמים את הדגש על אנושיותו. במקרה השני, מסמלת ההשתנות את מה שיעבור כל מאמין בתקומתו מן המתים. באיגרת השנייה לפטרוס ההשתנות מובעת כהוכחה למעמדו המיוחד של ישוע כבן האלוהים היחיד והאהוב, וכסימן לביאתו השנייה. בספר ההתגלות של קיפה, מהמאה השנייה לספירה, מובא סיפור ההשתנות כתשובה לבקשת התלמידים לחזות בגורלם של הצדיקים לאחר המוות. שם מתרחבת התמונה ומתואר גם גן העדן עם שלל האורות, הפרחים והריחות, העצים והפירות שממלאים אותו. הפירוש המקובל ביותר של ההשתנות הוא של מחזה שבא לגלות לתלמידים את ישוע בעולמו השמימי. ישוע כמו שהוא תמיד היה ותמיד יהיה. יש כאלה שטוענים כי ישוע כלל לא השתנה, והתלמידים הם אלה שנפתחו לראות את ישוע כמו שהוא. מצב שמזכיר את מה שתואר בספר מלכים אודות אלישע ונערו במלחמה. וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב. ויאמר נערו אליו, אהה, אדוני, איך נעשה? ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער ויער, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. בהקשר זה נביא גם את מה שנכתב באיגרת אל הפיליפים, פרק ב' ופסוק 6. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היותו שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד, ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל עצמו וציית עד מוות, עד מוות בצלב. לאחר שישוע עודד אותם, קמו התלמידים. הם נשאו עיניהם ולא ראו איש זולתי ישוע לבדו. סיפור העלייה על ההר מסתיים בדיון על תחיית המתים, אליהו הנביא ויוחנן המדביל. כשירדו מן ההר ציווה עליהם ישוע, אל תספרו את המראה לאיש עד אשר יקום בן האדם מן המתים. מדוע לחכות עד לתקומתו של ישוע מן המתים לפני שיוכלו לספר את אשר ראו? משום שללא הצלב אין בשורה על המשיח. ישוע היה חייב להשלים את שליחותו, לעלות לירושלים, להכריז שם על מלכות השמיים, לסבול את החרפה שבדחייה ובמשפט, לעלות על הצלב ולמות שם ביסורים גדולים. רק לאחר שנקבר, קם מן המתים וקיבל חזרה את גופו השמימי והמפואר, אפשר היה לתאר אותו ברבים. שלושת התלמידים יהיו העדים הבלעדיים להשתנותו של ישוע במלכות השמיים. שאלו התלמידים, מדוע זה אומרים הסופרים כי אליהו צריך לבוא תחילה? הייתה ציפייה לבואו של אליהו הנביא לפני המשיח, לפי נבואת מלאכי בפרק ג' ופסוק כ' ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הסופרים טענו שדבריו של ישוע על הנבואות שמתגשמות ובואה של מלכות השמיים אינם נכונים משום שאליהו לא בא עדיין. השיב ישוע ואמר, אליהו אמנם יבוא וישיב את הכל. אכן צודקים הסופרים באומרם שאליהו צריך לחזור ולהשיב לב אבות על בנים. הוא מדבר בזמן עתיד, אבל אין פירושו שאליהו צריך עדיין לבוא, או שיבוא בפעם השנייה. הכוונה היא שישוע מסכים עם נבואת מלאכי וציפיות הסופרים. אבל אומר אני לכם שאליהו כבר בא, ולא הכירוהו אלא עשו בו כרצונם. כך גם בן האדם עתיד לסבול מידם. אליהו כבר הגיע לפי טענתו של ישוע, אבל שליחותו להשיב לב אבות על בנים, לחדש את ימי העם כקדם, נכשלה, בגלל שלא הכירוהו והתנגדו לו. ישוע לא אמר מי היה אותו אליהו שכבר בא, ומי היו אלה שלא הכירו את אליהו, אבל אמר שאותה התנגדות תוביל גם למותו של בן האדם. ומכאן שהכוונה למנהיגים הפוליטיים והדתיים. אנו הקוראים עושים מיד את ההקבלה בין אליהו ליוחנן המטביל, משום שהיא כבר נעשתה על ידי ישוע בפרק י' א' ופסוק 14. אין כל הנביאים והתורה עד יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל, הרי הוא אליהו העתיד לבוא. אבל התלמידים לא הבינו את הקשר, או שרצו להיות בטוחים בהשערה שלהם, ולכן שאלו את ישוע. רק אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. יש רבים שמפרשים את דברי ישוע, כאילו התכוון לכך שאליהו כבר בא, והוא יבוא פעם נוספת, משום שהם ראו צורך להימנע מהסתירה שבין הזיהוי של יוחנן עם אליהו שעושה הבשורה, לבין הכחשתו של יוחנן עצמו בבשורה על פי יוחנן, פרק א' ופסוק 21. שאלו אותו, אם כן מי אתה? האם אתה אליהו? השיב, לא. לפי פירוש זה, מילא יוחנן המטביל את תפקידו של אליהו בהכנות לביאתו הראשונה של ישוע, ואליהו ההיסטורי יחזור להכין את ביאתו השנייה של המשיח. תודה לכם על ההזנה הסבלנית, ולהתראות בתוכנית הבאה.
נתן את בנו, את יחידו למען לא יובד, כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם. For God so loved the world he gave his only begotten son, whosoever believe in him would not perish but will have an everlast, would not perish but will have an everlasting, an everlasting life. נתן את בנו, את יחידו למען לא יובד, כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם. For God so loved the world he gave his only begotten son, whosoever believe in him would not perish but will have an everlasting, would not perish but will have an everlasting, an everlasting life.